ולכן נעבור בגילות השקעדים להפקיד שהבן קורה, אמרת שיש כלכלי, בוא נגיד ככה, השקעי מי הוא שייך. בוא נאמר, אם יש לנו ויכוח...
סליחה, תודה רבה.
חדש ימינו, להחזיר עטרה ליושנה.
חזר מסין, ברוך השם. עשית קידוש שם? בוא נשאל את זה בצורת שאלה בהלכה. מה קורה אם הבעל קורא הוא יתום, נאמר בשנת אבל, שתהיה שאלה בהלכה, הבעל קורא הוא בשנת אבל וגם העולה שלישי הוא בשנת אבל, עכשיו יש ויכוח ביניהם מי אומר את הקדיש? האמת היא שגם זה קשה, גם זה קשה. כלומר, גם זה קשה. כי... רגע. שומרים שניים ביחד. מנהג צרפת. אבל למה אתה צריך מנהג צרפת? אנחנו עכשיו לומדים את הדברים איפה שהם, במקום שבו הם נוצרו. אז בוא... רק שנייה. סליחה, למה אין את המנהג היצירתי החדש? למה לא נגיד ככה? ש... היתומים יעמדו פה, וכל פעם, נגיד, אחרי פסוחת הזמרה, יעמדו כל היתומים, יעמדו, יגידו קדיש, הם יגידו, תתקבל אחרי זה ביחד.
הייתי פעם ב...
למה, מה לא? מה?
הייתי פעם ביום הרגן, קדיש זה לפני, אחרי אשרי של מנחה. איזה חצי מתכנס אתה בו.
אבל אני מבין ככה שהבנתי היא כזו, הקדיש, לא עושים צחוק בקדיש, אחד אומר את הקדיש, אך ורק אחד אומר את הקדיש. מדוע? כי יש מושג אומנם מפתיע שנקרא שליח ציבור. יש דבר כזה, השליח ציבור הוא אומר את הקדיש ואחרים עונים אחריו אמן, כך מתפללים. כל הדיון הוא לגבי הקדיש אספר. הקדיש יתום...
שאחרי קריאת התורה.
לא, לא. אני מתגלגל מנושא לנושא, כי פה הקדיש שבסוף התפילה, הוא קדיש לא צריך להיות בעצם, הוא קדיש רשות. כיוון שהוא קדיש רשות, אז אפשר לומר שהקדיש הזה לא שייך לשליח ציבור, הוא שייך ליתום. אם הוא שייך ליתום, הוא לא שייך לכל היתומים, ולאו דווקא ליתום אחד.
אחד שאין בה, והיו קהילות שלא היו בהם שליח ציבור ללכת.
בטח.
ילדים ניגשים ו...
לא, אצל קהילות הספרדים, עד היום בעצם, אחרי תתקבל, השליח ציבור יורד, ומישהו אחר אומר. כלומר, זה חשוב הדבר הזה, כי זה מבטא שהתפילה הסתיימה. עכשיו, אני חושב שכל ההיגיון לומר שכמה יאמרו ביחד קדיש, זה בגלל שהקדיש לא שייך לשליח הציבור, הקדיש יתום. אז זה דווקא לגבי הקדיש השמיני. הקדיש שנאמר אחרי עלינו שבח, או אחרי אין כלוקנו, או אחרי שיר של יום, שזה קדיש שלא שייך לציבור. אבל בקדישים של הציבור, מי שמע דבר כזה, שיבואו כמה אנשים יגידו, כולנו שליח ציבור. ועם אלה, באמת לא כך מובן לי, שני דברים אני מקשה על מנהג הספרדים. אחד, באמת הדבר הזה, ששניים אומרים ביחד את הקדיש, עכשיו, איך זה קרה? איך הספרדים התחילו לומר שניים ביחד את הקדיש? זה ברור, כי ברגע שהתחלת להקפיד שהשליח ציבור לא יאמר אותו, שזה דבר די רווח אצל הספרדים, אז היתום אומר אותו. אם היתום אומר אותו, זה לא קדיש לשליח ציבור. אם זה לא קדיש לשליח ציבור, אפשר להגיד אותו כאן ביחד. אבל פה, בתשובה הזאת של האגור, של הרעבי עבד, אלה ראשונים, פה מבואר שהקדיש הזה שייך לשליח הציבור. עכשיו, אני חשבתי, ולמה בכל זאת רבים מקפידים מהספרדים לא לומר את הקדיש הזה? כי הקדיש הזה הוא לא תמיד נמצא, הוא נראה כמו קדיש וולונטרי. זאת אומרת, הסטנדרט בתפילה הוא שבעה קדישים. בשני וחמישים מוסיפים. אם מוסיפים, אז זה מעבר. כלומר, זה יותר מהסטנדרט. אז... במנחה של שבת אין קדיש. נכון. לא, הקדיש... לא, הקדיש הוא כן על התורה. הוא כן על התורה, רק שהפסוקים הקצרים האלה שאחרי זה... יש אגב דבר מוזר, משהו פלאי. היה פה בשכונה, היה גר יהודי שקראו לו רבי יצחק דלויה. הוא יש לו, נפטר, זיכרונו לברכה. זכר צדיק לברכה. היהודי מיוחד ממינו. זוכרים אותו? רבי יצחק דלויה. הייתה לו דירה פה, והוא היה גר פריז, אבל בסדר, נפטר. זוכרים אותו? היה גר... הדירה קיימת עד היום. מה? 70. הרבי יצחק עשים 70. כן. ו... יש תמיד חכם גדול רבי יצחק דלויה שגורש מספרד, ממגורשי ספרד, והוא קבור בעיר מרקש, הוא היה אב בית הדין של מרקש. הם היו שם דור אחרי דור מגירוש ספרד, וכמנהג הספרדים היפה, אז כל שני קראו לו יצחק. נכון? זאת אומרת, אז יש יצחק, בן מישהו, בן יצחק, בן מישהו, בן... וככה זה מתגלגל דור אחרי דור, רבי יצחק דלויה. ואמר לי רבי יצחק דלויה, זצ"ל, על הסבא שלו, רבי יצחק דלויה, שיש להם מסורת, שהבית יוסף הגיע לעיר מרקש, והיה לו ויכוח עם רבי יצחק דלויה. מה הוויכוח? היו אומרים חצי קדיש אחרי מנחה של שבת. במרקש נוהגים לומר חצי קדיש, כלומר לומר שני קדישים, חצי קדיש אחרי קריאת התורה ועוד אחרי הפסוקים. אמרתי את זה לרב מאיר עטיה, כי זה קשור לסידור, מנהגים, הוא נורא התרגז, הוא אומר לי, תשמע, אם הבית יוסף היה מגיע אליי, היה לי עוד הרבה דברים לדבר איתו, חוץ מהחצי קדיש של שבת, יש המון שאלות לשאול, לא נראה לו הגיוני שזה מה שהם התווכחו על החצי קדיש של מנחת שבת. בכל מקום, הם טוענים שהוויכוח בין הבית יוסף לרבי יצחק דלויה, רבי יצחק דלויה הוא תלמיד, יש רבי אברהם אזולאי, לא של אחידה, אחד אחר, היחידה מזכיר אותו בשם הגדולים, בהרצה הגדולה הוא תלמידו של אותו רבי יצחק דלויה. הם היו דור אחרי דור אבות בתי דין במרקש. טוב, אז אני חושב שההיגיון אומר שהקדיש של אחרי קריאת התורה שייך לשליח ציבור, והשליח ציבור אומר אותו. ומה? זאת שאלה. אתם צודקים, זאת שאלה. זאת שאלה נכונה. מי הוא שליח הציבור? הייתי אומר, מה? צריך שניים שיעמדו בכל מקרה. הספרדים, אני קורא בעצמי תמיד, כן, אם לא יפטרו אותי. זאת אומרת, מה אתה עושה בישיבה כל הזמן? אם כשמעים אותך לספר תורה אתה לא יודע את הטעמים, אז מה אתה עושה? אתה לא, אם אתה לא שוחט ולא סופר סתם ולא מואב ולא קורא בתורה, אז מה אתה עושה שם כל הזמן? אז טוב, טוב, זה מחלוקת הראש. הראש כתב שלא לצאת, שלא לקרוא בעצמו משום כדי לא לבייש מי שאין לו. פשוט הייתה נראית לומר שאם הקורא קרא בעצמו הזה שלו, ואם הבעל קורא קרא, זה של הבעל קורא. כלומר, הקורא לכאורה רק ברך את הברכות, אבל הקריאה, הרי מה קורה אם הקורא ברך את הברכות? הראש אומר שהקורא ברך את הברכות, יש מחלוקת אם צריך להוציא בשפתיו, העולה, סליחה, ברך את הברכות, יש מחלוקת אם צריך להוציא בשפתיו, או לא צריך להוציא בשפתיו, נחלקו בזה בעצם ראשונים. כל מי שאומר שצריך להוציא בשפתיו, זה רק כדי שברכתו לא תהיה לבטלה, אבל לא בגלל שהקריאה שלו. בוא נאמר ככה, אם העולה לתורה ברך ולא הוציא בשפתיו, אנחנו יצאנו את חובת קריאה, אבל הוא ברך בכלל... זה הברכה שלו, הברכה שלו, הקריאה היא של הציבור. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני שאתה אומר שהוא השליח ציבור והבעל קורא הוא השליח שליח ציבור. מי לי לא ימסר על השליח? מי לא ימסר על השליח? לפי זה גם תגידו אם השליח ציבור הוא שליח ציבור, אז יש איזה יתום בקל יגידו למה אתה קודם לי. אני רוצה להגיד את הקדיש, זה שליח ציבור, שליח הציבור, ויש להגיד שיש שליח שליח ציבור, זה שקורה, לכל הראש שליח ציבור. לכן זה מה שמנהג אשכנזים הוא המחובר. לא שמעתי?
זה שעולה הוא ודאי שליח ציבור.
אם הוא קורא?
גם הוא לא קורא, הוא שליח ציבור.
מה הוא עושה שם?
ברך, הוא ברך.
הוא עולה.
הוא עולה.
בסדר, אבל את הקריאה הוא לא קרא. אם הוא יחליט להירדם אחרי הברכה, לא הפסדנו את הקריאה, אבל באמת לא קראנו עם ברכות. טוב, יש פה שאלה יפה. אני יותר מביא בנהג האשכנזי שהקורא, הבעל קורא, הוא אומר את הקדיש. אני יותר מבין את זה. בנהג הספרדים הייתי אומר, בגלל שאם הבעל קורא קרא, זאת תקלה. הוא לא היה אמור לקרוא. הבעל קורא נמצא שם רק למקרה שמישהו לא הכין. כן, ככה הייתי חושב. טוב, רבותיי, מה שהנקודה החשובה היא שאני התכוונתי בעצם לשאול שאלה, והשאלה היא, למה לא מוזכר פה הקדיש לאחרי לנו שבח? ואין לומר שהקדיש הזה לא נמצא, כי הוא כן נמצא, הרי מה מביא אותו בהלכות אבלות? התשובה, אלו שני סוגי קדישים. יש... בקוף למד ב', שם יש את המאמר קדישין של המשנה ברורה, גם שם זה מופיע, נכון? אבל זה אומר כך, יש קדישים של חובה, ואלו שבעת הקדישים הללו, ויש קדישים של רשות, שנהגנו לומר עלינו שבח, ולהוסיף קדיש בשביל היתום, ועם הזמן פתאום הכתובת, ועם הזמן עלינו שבח, וכלוקנו, אבל העיקרון זה רק קדיש אחד. יש קדישים של הציבור, ויש קדישים של היתום, והקדיש של קריאת התורה, על פניו, נראה פה שהוא שייך לציבור, זה נפקא מינה, גם למנהג הספרד, נראה לי יותר נכון שלא יאמרו שניים ביחד, אני חושב, כלומר שרק אחד יאמר את הקדיש הזה, מה? סליחה? כן, כי זה קדיש של חובה ולא אומרים אותו שניים, יש גבול.
יש פתרון, עולים מישהו שישי, סמוך,
ואז הם אומרים ביחד.
לא, יש סמוך.
לא, כלומר, אצל ה... תראה, ברגע שיש שני יהודים עם אזכרה בבית הכנסת, כולם במתח. לא, אז זה סיבות שונות. אצל האשכנזים במתח, בגלל שאם אתה לא נותן לו עלייה, חותך את הראש, הוא רוצה עלייה. אצל הספרדים הוא לא רוצה עלייה, הוא רוצה קדיש. אבל אצל הספרדים עושה הוא הקדיש, עכשיו הוא מאיים על... אבל זה אפשרות להירגע, כי אתה אומר לו, מה אתה צריך לעלות משלים? אתה תעלה לפני זה, בכל מקרה אתה שם, אתה נשאר עד אחרי, כשאתה תישאר יהיה קדיש, תגיד אתה ביחד. זה פטנט ספרדי ידוע, נכון? ואז שניהם אומרים קדיש ביחד, והמתח זה, בשלב הזה כל הרבנים לומדים בריכוז, הם בתוך הספר בריכוז, כולם ככה רועדים, עוד מעט תהיה פיצוץ. אבל אתה פותר את הבעיות כי שניהם אומרים קדיש ביחד. לא נראה לי הדבר הזה, זה לא נראה לי. על פניו, מה שאנחנו לומדים פה, נראה שהקדיש הזה שייך לציבור, ולא אומרים אמרתו שניים ביחד. ניסיתי לחפש, אני לא רואה פה בספרות שסביב השולחן ערוך, לא ראיתי.
אני לא ראיתי את המנהג הזה.
מה, שניים ביחד? מה זה אצלנו? מה זה אצלנו?
זה ספרדי
ירושלמי. מה, לא, מה זה, תגיד, חצור הגלילית, רמות, איפה אתה מדבר?
רמות,
קהילת רמות. כן. אין שניים שומרים ביחד.
יש מצב אחד, זה בשמחת תורה שמעלים נוסף מיד אחד אחרי השני, אז שניים אומרים קדיש. יש מנהג אולי כזה,
חתן תורה וחתן בראשית.
מה שאני חושב, במקומות שהיו כנראה הרבה נרבים, אז גם באים אמרו נעשה שלום גדול לשלום, קדימה יגידו שניים קדיש. מה זה עדיף מאשר תחילו מריבות?
זה מה שאני חושב, גם אני חושב כך, ולכן נראה לי שזה לא טוב. אני לא הולך להריב על זה.
לא טוב. אני אזכיר את משפחת פרנקל, פעם נסעתי במלחמת לבנון עם פרופסור פרנקל, פיזיקאי. אשתו הייתה נהגת. אז אמרתי, תגידי, למה בנות לא מתגייסות?
למה את לא מתגייסות?
למה לא מתגייסות? הבנות שלי התגייסות לצבא, אין להם שום בעיה. אמרתי לו, תשמע, אתם יקים, יש לכם חינוך. זה מתאים אולי לבנות שלכם, אבל אני הפוסק, אי אפשר להגיד לו, תשמע, למה הבנות לא ככה? הבנות מתקלקלות שם, אז זה לא מתאים. כשבאה השאלה לפני פוסק, הוא שואל מה המציאות, לא מה היה צריך להיות. גם פה, השאלה מה המציאות, לא מה היה צריך להיות.
לא, אבל נפקא מינה, שאם ישאלו אותנו, הוא נגיד פעם ישאלו אותנו מה לעשות. ברוך השם שואלים. אני יודע שזה הדין, כי יש יהודי שהוא כבר הודיע לגבאים חודשיים קודם, תזכרו בפרשה הזאת, אני עולה משלים, הוא הודיע לזה והשני הודיע להוא. טוב, אז במצב הזה אין מה לעשות, אבל אני חושב שכתחילה נראה לי נכון, שתי הלכות נראות לי נכונות. אחת, שאם קוראים קריאת התורה ואין בבית הכנסת יתום, צריך לומר את הקדיש. הבעל קורא יאמר את הקדיש, או העולה, לא משנה, חיים שניים יאמר את הקדיש, זה אחד. ודבר שני, נראה לי שזה לא נכון לומר שניים ביחד, בדיוק כמו שלא יעלה על הדעת לומר את הקדיש שנשתבח שניים ביחד. כך נראה. זה לפי ההקשר פה. היה אפשר לדחוק, בלשון של האגור, שכמו שהקדיש דאגדת, הוא התנדבותי רשותי, גם הקדיש על התורה. אבל זה לא נראה לי נכון. מדוע זה לא נראה לי נכון? כיוון שהקדיש דאגדת הוא באמת רשות. תרצה תאמר אגדה, תרצה לא תאמר אגדה, אבל קריאת התורה היא חובה, ואם היא חובה, אז יש שאלה הקדיש. ולכן, אנחנו משבחים את קהילות האשכנזים בדבר הזה, שנשארו הגיוניים. הבעל קורא, הוא אומר את הקדיש, ולא עולה על דעתו של אף אבל להצטרף לחגיגה. ויש מסורת אצל, יש מסורת אצל יהודי מרוקו. אה, הגיעו לזה? זה נראה לי משהו חדש. נראה לי שהם צודקים, אבל לקריאה צודקים, אני חושב. אבל ראי, יש בשוט קריאת חנה דוד.
שהאבל אמר את הקדיש, לא מה קורה ולא העולה.
איסורן בזה.
לא, גם הרבה פעמים יוצא שמגיע אצל אשכנזים, יש בעל קורא שהוא לא אבל, במיוחד בחורים צעירים שקוראים בתורה,
הם לא רוצים לומר קדיש?
שלא רוצים לומר קדיש, השביעי לא,
אז מישהו מהקהל אומר, גם אצל ספרדים זה קורה. אין בכל זה, בכל זה עכשיו שאין איסור. אין איסור בדבר הזה, כי בעצם לא הגדרנו ממש שליח ציבור. הרי, אז זה לא כמו, פסוקי לזימה, תפילת עמידה, זה אותו שליח ציבור שממשיך. בקריאת תורה, אנחנו לא מקפידים שיהיה אותו אחד. זה, זה חטיבה בפני עצמה. אז אפשר שגם מישהו אחר יגיד את, את הקדיש. הוא שר התפילה, הוא שר לתפילה. לכן הוא חוזר. האבל חוזר. האבל חוזר.
הקדיש
של
ההלל
בחנוכה. אותו דבר.
לא.
אותו דבר. זה לא משנה.
קדיש של ההלל.
הוא צודק, הוא צודק. אם התתקבל של אחרי זה, אולי ילך לתפילה. זה קדיש של ההלל. טוב, צריך לדבר על כל זה.
דחו את הסוף, הקדיש של התפילה. דחו את זה, תתקבל אחר כך.
עוד מעט, הכל כתוב פה בהמשך. רק ראיתי פשוט קריאת חנה דוד, שהוא כותב ככה, שהעיקר הוא בעצם מפתיר. עיקר העלייה ביורצייט זה מפתיר, אבל לא כל ספרדי יכול להיות מפתיר. אז לכן עשו אח שווי מהמשלים סביב זה, זה בשביל לפתור בעיות שלום בית בבית הכנסת. אז זה, סביב זה התחיל העניין להידרדר ברגע שה... מקפידים על טעמים, את לא, אם אתה טועה שלוש טעות חותכים לך את הראש, מה זאת אומרת? זה לא, אתה לא טועה פה.
מתוך מה קוראים?
מה זה חשוב מתוך מה? אתה קורא מילה לא נכונה, אתה גמור. מה זאת אומרת? אתה עולה מפתיר מתחיל.
אתה עולה מישהו קוראים?
לא, זה רק מתוך הקלף. זה בדיעבד. זה בדיעבד. טוב, רבותיי. בואו לא נקדוש. רפיקלי, זה כבר, אתה עובר נושא. זה עובר נושא. רבותיי, ניסיתי לסדר פה את הדברים, אבל כמו שאמר מקודם ירון, צריך את שיטת הארי גם. לכן הבאתי איתי את כף החיים. יש פה שיטה שלישית בהלכה? אפשר לקרוא את זה בהלכה? הארי כותב שצריך לו בכל יום 12 קדישים. איך מסדרים את 12 הקדישים? שישה בשחרית, אחד לפני הודו, אחד אחרי פסוקת הזמרה, אחד אחרי תפילת העמידה חצי קדיש, אחרי קדושה דסדרה, אחרי שיר של יום, אחרי קווה. שישה, אין אחרי עלינו לשבח. שישה. אביך סבר כמו הרמה, שיש קדיש אחד ליתום והוא לא מוסיף. כן, קדיש אחד, ולא מוסיף. אבל הארי כותב שישה קדישים. רגע, רק שנייה, כבר אני מגיע לזה. רק שנייה. הארי מדבר על... בוא נראה. הארי מדבר על כמה קדישים יש בתפילת ערבית? בערבית ארבעה. ארבעה, כן. כי אחד לפני... אחד לפני... אחד אחרי עמידה, ואחד לפני עלינו שבח. ארבעה. ובמנחה, מה? יש להם שבעה קדישים. הם סוברים, לא זה אשכנזים. גם רבי יוסף קארו לא אמר לפני.
לא, אומרים ישר ואחרו.
גם רבי יוסף קארו אמר. הוא היה ספרדי, אל תגיד אשכנזים. יש, יש, אלה שנוהגים כמו הארי, ויש אלה שנוהגים כמו הארי. בצרפו, בצרפו, אבל לפי הארי צריך להוסיף. לא, בנושא הזה התפשט המנהג בקהילות הספרדים כמו הארי. מה הטעם שהתפשט כמו הארי? בגלל אני רואה ש... רבותיי, יש פה נקודה חשובה. עם כל הכבוד לאגור, הוא לא רבי יהודה הנשיא ולא רבשי. זאת אומרת, זה לא שהארי חולק על השס. בשס בכלל לא כתוב מספר הקדישים. בשס כתוב שיש דבר כזה שנקרא קדיש. כמה קדישים? אז יש פה מסורת מהרעבי עבד, זה הכי קדום שמצאנו כרגע, שבעה קדישים. אבל הארי אומר משהו אחר. אני לא חושב שהארי הוא פחות מהאחרים. ולכן, קיות הספרדים נוהגות, וגם מחסידים אני חושב. כן, גם מחסידים יש להם סידור כזה, נוהגים כמו הארי, אבל שימו לב, הארי הוא מדבר על 12 קדישים, סידור התפילה הספרדי הקצר ביותר מכיל 13 קדישים. זה הקצר ביותר. או, הארי כותב שהוא מלכה רק שני קדישים. עכשיו, מה שאני אוהב אצל הספרדים זה ככה. כשיש איזה משהו אצל יהודי מרוקו, לא כמו הארי, הם צועקים, זה נגד הקבלה. אבל כשיש אצל האחרים, אומרים להם, אנח להם לישראל. אם אינם נביאים, ביני נביאים הם. עכשיו יש פה את הקדיש השלושה עשר, זה הקדיש אחרי מנחה. שימו לב, כף החיים אומר, יש נוהגים לומר, אחרי למנצח בנגינות, קדיש. יש בכלל, נוהגים לומר את המנצח, ונוהגים לומר קדיש. הוא אומר שרק יש נוהגים. אז הוא אומר, למה? אבל הארי לא הזכיר את הקדיש הזה, ולא הזכיר את המנצח. הוא אומר, טוב, שבמקום י' ב' קדישים יהיו י' ג' כנגד י' ג' מידות רחמים. ויהודי מרוקו יש עוד שניים כנגד תדבק שיר המעלות שבתהילים. מה יש? עכשיו, המנהג של יהודי מרוקו, האמת היא שהוא בעצם כמו המנהג של קהילות האשכנזים, שאנחנו לא יודעים איפה לקחו אותו. כלומר, קהילות האשכנזים נוהגים להוסיף קדיש אחרי עלינו לשבח בשלושת התפילות. מאיפה הביאו את זה? אם אנחנו מדברים על שבעה קדישים שיש בכל יום, לפי מנהג הקהילות האשכנזים, תלוי אם אתה אומר למנצח ושיר למעלות או לא. יהודי מרוקו? 16 קדישים. יש לך איזה כמעט רעב? עם הכולל! 15 שיר המעלות עם הכולל. אין בזה בעיה, אין בזה איסור. רואים פה בכף החיים שאין איסור להוסיף על הקדישים. מאיפה לקחו שאסור להוסיף על הקדישים? צריך לומר... מה? לא, זה שלא לצורך, אבל ברגע שיש לך משהו שאתה אומר ואתה רוצה לומר אחריו קדיש, מה הבעיה? עכשיו, למעשה, כך קרה בקהילות האשכנזים. קהילות האשכנזים הוסיפו על השבעה קדישים לא רק את הקדיש יתום, אלא הוסיפו גם קדיש אחרי אלו נשבח בשלוש תפילות. כלומר, למעשה, קהילות
האשכנזים... זה לא מקור,
הוא
הוסיף שלושה קדישי יתום, אחרי כל
הלב. אחרי זה נוסף גם אחרי... הוא צודק. הוא צודק מה שאומר אברהם. הוסיפו שלושה קדישים ליתום אחרי כל עלינו, נכון. ובעצם, אבל נוספים עוד שניים.
שני קדישי דרבנן, וקדיש
של אישור של יום. אז בעצם הוסיפו, אחרי כל מה שנוהגים לו, מה הוסיפו, כלומר...
לא אמרו עלינו ושיר של יום ביחד.
השאלה היא כזאת, אני חושב, שיר של יום זה דבר מאוחר. והשאלה היא, האם כשנהגו לומר שיר של יום, ראו אותו כחטיבה בפני עצמה בתפילה או לא? ועכשיו אני רוצה לומר לכם שאני מבין את מנהג יהודי מרוקו יותר מאשר מנהג האשכנזים. במה נחלקו? קהילות האשכנזים נוהגות שאחרי עלינו לשבח אומרים קדיש יש למה, מה שנקרא יש למה. וזה לא מובן. מדוע זה לא מובן? כי הקדיש שעניינו לעשות הפסקה הוא חצי קדיש. למה לא אומרים קדיש יש למה אחרי פסוקי דזמרה? הרי אין בזה בעיה, להפסיק לצורך מצווה מותר, אפשר להגיד יש למה שם. אבל הדברים שאתה רוצה לעשות קדיש, הוא בא להפסיק, זה חצי קדיש, זה לא שלי. זה אומר, הפרי מגדים אצלנו. ולכן מתאים שהקדיש אחרינו לשבח יהיה חצי קדיש, זה מנהג יהודי מרוקו. למה קהילות האשכנזים לא נהגו ככה? כדי להראות שזה רשות. לדעתי, כדי להראות שזה בעצם לא חלק מהתפילה. כלומר... הוא מפסיד.
אז
היו רבים. לא, יותר, אבל יותר נראה לי אתם שאני אומר, כי...
יתום חשוב להגיד עושה שלום, וחצי קדיש
אין בו עושה שלום. אז הכל בשביל היתום. למרות שלמעשה יש עוד קדיש חוץ מ... זאת אומרת, הרי בסוף יש את הקדיש אחרי שיר של יום.
לא, זה עדיין,
קצר
קדיש.
לכל יתום, כי היום חלקים מן היתומים. כן, אבל הוא זה קדיש, אבל זה מובן. כי הוא בא לבטא את זה שהסתיימה התפילה. זה לא קדיש. לא, אני חושב, אז אמרו פה משהו, כי רצו שהעיתונים יגידו עושה שלום, אבל אני אמרתי משהו אחר, אולי גם זה נכון, שלפי מנהגי מרוקו יש בעיה, כי זה נראה שיש חובה לומר עלינו לשבח, וזה לא נכון. הרי כל זה רשות, אמנם זה מנהג ישראל. עכשיו, אם אתה אומר יש למה, אתה בא לבטא את זה שזה וולונטרי, כלומר זה קדיש על, על, על פסוקים. הארי לא מזכיר שצריך לומר את זה, אבל הוא גם לא מזכיר שיש בעיה לומר את זה. בסדר? אלו, זה מה שיש לפנינו פה. בואו נראה, אז בואו נראה את השכן הרבה זריזות ועוד נשלים משהו, קצת הלכות שנוגעות לעניין הזה. כן, סימנו נאי, זה מאוד מעניין, הדברים הללו מאוד מעניינים. אתה יכול ללמוד את כל השס בעל פה ולא לדעת את הדבר הזה, כי זה לא כתוב בבבלי, זה היה כתוב פה בראשונים. אומר פה לא, אנחנו לא נספיק. אני רוצה פשוט, יש פה בקף החיים, אני מתנצל, יש פה בקף החיים כמה הלכות חשובות, לא כל כך ידועות. הלכה אחת מביא פה קף החיים מאבירקי יוסף בשם הרב החסיד מערר יעקב מולכו. זה לא רבי שלמה מולכו, המשיח. לא יודע מי זה, שכותב שאסור לעבור נגד האומר קדיש, כמו שאסור לעבור נגד המתפלל. ומה ההיגיון? זה דברים שבקדושה. אם זה דברים שבקדושה, זה אותו דבר. המקורות ברכי יוסף, שערי תשובה, חסד לאלפים, בן איש חי. אבל הקף החיים כותב דבר מאוד חשוב, שזה עד דאמירן בעל מאב אמרו אמן. אבל בתוספת אחרי זה, כשאומר על ישראל יש למה, זה כבר לא קדיש. זה מנהג להוסיף, ואז כבר מותר לעבור. מה? זה רע?
יושבים גם, שרשבים.
זה קשור לאותו עניין שאפשר לשבת. יש לנו פה דיון מעניין על אדם שנוצר על ידי ספר יצירה. האם הוא מצטרף לעשרה? חכם צבי מסתפק בדבר הזה, והחזוני שתמע שאחד שנוצר על ידי ספר יצירה, לכאורה הוא לא יהודי ולא גוי, הוא סתם כלום. ספר יצירה, הגולה מפרג. האם הוא יהודי? האם הוא מצטרף לעשרה? חזיש אומר שהוא לא מצטרף לעשרה, וגם הוא לא מתנדב עולות של גויים. כי הוא לא יהודי, הוא לא דומם, לא צומח, לא חי ולא מדבר ולא ישראל. הוא מין שישי בבריאה, אבל החם צבי הסתפק שלא מצטרף לעשרה. הוא כותב שבסוף הוא לא מצטרף לעשרה, אבל הוא מסתפק בדבר הזה. כנראה אם ברור אותו עם שם קדוש, אז הוא יהודי. הסתפק בזה החם צבי. כאן הפרי מגדי מביא את ההלכה שמחלל שבת לא מצטרף לעשרה בפרסיה, ו לא, הפרי מגדי מביא את ההלכה הזאת. הפרי מגדי, מי? גם החם צבי יצר גולם? לא ידעתי את זה. ויש כאן יש תשובה מפורסמת של הבניין ציון, הלא הוא בא לערוך לנר, בחלק ב' סימן כף ב', שהוא כותב שבגרמניה בזמנו, הרי התחילו לחלל שבת, בזמנו מחללי שבת הם לא מרימים יד בתורה, אלא זה כבר הפך להיות מעין אומר מותר, ולכן מצדד לומר שמצטרפים. יש דיון שלם סביב הדבר הזה, אבל דבר אחד אני יכול לומר, חשוב, שהשח מביא ביורד דעה, שמי שפרסיה זה חוצפה. כלומר, ציון מחלל שבת זה פרסיה. ואחד שמתבייש מרב חשוב, אז הוא כבר לא מחלל שבת בפרסיה. אז זה כבר, כלומר, זה שכשרואה את הרב שם את הסיגריה ככה.
יש אדם שאני מכיר אותו, הוא בכפר שלו יחלל שבת,
אבל
היום גר בירושלים, גם
בגלל
שהילדים שלא
לומדים בבית ספר דתי, לא מחלל שבת.
הוא לא
יחלל שבת. אז הוא יכול
לעלות
לתורה.
מה?
אז הוא לא נידון כמחלל שבת בפרסיה, כי אין בו את מידת החוצפה. יש מקום לצדד בזה, יש מקום לצדד בזה עוד הרבה צדדים. שימו לב, אנחנו מדברים פה על, לא על עלייה לתורה, שזה משהו אחר לגמרי, אנחנו מדברים פה על צירוף למניין, כאשר אדם הזה הוא עשירי למניין, זה חשבון אחר. טוב, אז אנחנו בעצם דיברנו רק על המושג קדיש, ויש פה עוד הלכה נוספת של העשרה. כלומר, מי הם אותה עשרה? יש דיונים שני לגבי קטן, והשאלה הגדולה שישאלת תמיד, האם יתום קטן יכול לומר קדיש או לא יכול לומר קדיש, ואיזה קדיש, והאם לבד או עם עוד אדם אחר. טוב, אז שבוע הבא בעזרת השם נעסוק בזה.